ברשותכם נקרא את הפסוקים ונעיר הערות. ויהי מאחרי כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו. המילים ויהי אחרי כן, ויהי מאחרי כן, אפילו מיותרות. ברור שזה אחרי הדבר שכתוב קודם לכן, או במובן הפשוט התורה מתארת, הנביא מספר דברים כסדר הווייתם, כתמונה כוללת. אבל כשהדבר הזה בעצם כתוב, זה כמו הזמנה, בוא תראה, הסיפור הזה לא, הוא לא בא מהאוויר, זה לא פטריות, גם פטריות לא באות מהאוויר, קל וחומר הסיפור הזה. זאת אומרת, יש שורשים, והשורשים בעצם נמצאים בהתנהלות מול אבשלום. אני לעצמי פעם רשמתי את הנקודות, רשמתי פה 12 נקודות בהתנהלות של מול אבשלום, שבעצם הובילו אותנו עד לנקודה הזאת. אני לא אחזור עליהם כרגע, תנסו אתם לשחזר, אבל אני כן אומר שבעצם התורה, הפסוקים בפרק י' ג' אחרי מעשה דוד ובת שבע, פותחים באבשלום. ולאבשלום אחות ושמה תמר, אחות יפתו, רואה איך הלשון שם. בואו נקרא את הלשון של הפסוקים בפנים. זאת אומרת, הסיפור מתחיל מנקודת מבטו של אבשלום. ויהי אחרי כן, גם פה, ויהי אחרי כן, הכוונה, ויהי אחרי מעשה דוד ובת שבע, ולאבשלום בן דוד, אחות יפה ושמה תמר, ויהווה אמנון בן דוד. עכשיו מספרים על אמנון ותמר, ורק התגובה של אבשלום היא בקצה. לא, לא, אבשלום הוא הסיפור. אבשלום הוא הסיפור, ובעצם רצים עם נקודת המבט שלו לאורך הדרך, ובסך הכל קוראים דברים קשים, קשים בבית דוד. מנקודת מבטו של אבשלום קרה דבר נורא, אחותו נאנסה על ידי אמנון, ולא הייתה תגובה. ואיחר לדוד מאוד. מה זה? ואיחר לדוד מאוד. זה נקודה אחת. הוא הורג את אמנון כי הוא לא יכול לשאת את מה שהיה. ההריגה שלו את אמנון היא יותר, יש שם בפריפריה, מסביבה השמועה שמתו כל בני המלך, והעיסוק בבואם של כל בני המלך מייצרים איזושהי מחשבה ש... כמו בלון באוויר, שאבשלום בעצם מנסה למרוד, שזה כבר אז עולה באיזושהי צורה. והוא בורח אחרי הריגת אמנון, ודוד, ושלוש שנים הוא נמצא שם, יוצא לדוד אליו, הוא מגיע, אבל דוד לא מקרב ולא מרחק, והוא נמצא באיזושהי עמדה, באיזושהי עמדה, ובתוך המצב הזה, בתוך, הייתי אומר, חוסר ההובלה של דוד את האירועים, אנחנו רואים שהגענו למקום שכבר הוא נמצא והוא חזר, אבל אף אחד לא מדבר איתו, ואף אחד לא מדבר איתו, והמלך בעצם משאיר אותו תקוע בלי אופק, בלי להבין בעצם לאן הסיפור הזה הולך, ובתוך המקום הזה הוא רוצה לראות את המלך, הוא רואה את המלך, המלך נותן לו נשיקה, שזה אחרי הסיפור שהוא מצית את השדה של יואב, ובעצם אומר, נו, תעשו משהו, איפה אנחנו נמצאים? ובסופו של דבר, המפגש המיוחל עם המלך חל, אבל מה קורה במפגש הזה? ויבוא אל המלך וישתחו לו ארצה, על הפיו ארצה לפני המלך, שימו לב איזה מידה גדולה של התבטלות, וישק המלך לאבשלום, וזהו, מה? מדברים, מה האופק, מה קורה, מה עם ההמשכיות, הכל נוטה בערפל. ובתוך המקום הזה, ואני לא קראתי את כל הפרטים, אבל נתתי את האווירה בעצם שלהם, אז בתוך המקום הזה נופל הפור, וסוסים, פרשים, כן, 50 איש רצים לפניו, ובעצם זה אות היציאה לדרך של המרד. אבשלום מורד. טוב, וישכים אבשלום, אלה צעדים כבר ממשיים, זאת אומרת, כן, ועמד על יד דרך השער, וכל מי שבא אומר, דבר אין לך, לא ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרב שלום, אין איזה עיר אתה, מאחד שבטי ישראל עבדך, ראה דבריך נכוחים, שומע אין לך מאת המלך. זאת אומרת, אין לך שומע מאת המלך, ובעצם הוא מנסה להחליף את אביו בהצבעה על מערכת המשפט. למה על מערכת המשפט? אז הסיבה היא פשוטה, יש דברים בגו. דוד לא מתיישב על הכיסא הזה, או רואים ש... דבר אין לך אצל המלך, רואים מי סימני שופט בארץ, ורואים שיש איזושהי חולשה של דוד במידת הדין. אנחנו ראינו, בתוך ביתו הוא לא מוביל את הדברים לאן שאמורים להוביל אותם. אמנון עשה מעשה שלא יעשה, מה התגובה? ואיחר לדוד. אבשלום עשה מעשה שאינו הוגן, גם אבשלום, גם ביחס אליו בסופו של דבר יש חולשה. גם ביחס לגואלי הדם, הסיפור עם האישה התקועית והבטחה, בעצם השבועה שלו שלא ייפול מסערת ראשו ארצה, רגע, יש דין גואל אדם, מה קורה? לאן נעקר דין גואל אדם? משהו בהתנהלות של דוד מבחינת מערכת המשפט, מבחינת חריצת הדין, לא היה כמו שהיה לפני כן, ולמקום הזה, מי סימני שופט הארץ, ועלה יבוא כל איש אשר אל הוריו ומשפט והצדקתי. איך להבין את הדבר מבחינת דוד? אז אנחנו כבר דיברנו על כך, אני אומר את זה בכמה מילים. דוד לא מגיב חזק. גם בשלבים הבאים במרד אנחנו נראה, הוא לא חזק. הוא לא הולך בדין, הוא לא הולך ממצה את הדין, הוא הולך במשהו רך, ומנסה לפתור את הדברים בצורה אחרת. הוא, עוד מעט אני אגיד איזשהו עיקרון נוסף, ותחת הכותרת הזאת, עד לכם בבני אבשלום אנחנו נראה לא לפגוע בו, והדבר כמעט המרכזי, לא לפגוע בנער הזה. כשהנער הזה, כשהנושא בעצם לא לפגוע בנער הזה, למיטב הבנתי, ואני חושב שזה מדויק בפסוקים, הוא ממלכתי ולא אישי. הבן שלי אני לא רוצה לפגוע בו, זה לא הסיפור. כל המילים שם וכל ההקשרים שהדבר הזה נדון, גם בפקודה מול שלושת אלופי הפיקוד, אני קורא להם, הצבא שהוא חילק אותו לשלושה, גם בהקשר הזה וגם במיצוי הדין, הכל שם עם המילה המלך והקשרים של מלכות ולא הקשרים אחרים. זאת אומרת, זה תפיסת עולם, אני לא הולך בדין. ודוד בעצם, אפשר לומר, אם כתוב דוד היה עושה משפט וצדקה, אז אין פסוק כזה, אז אני אומר את זה בזהירות, פה זה הייתי אומר צדקה ומשפט. כשחזל אומרים צדקה זה פשרה, והדין של פשרה, הגמרא במסכת סנהדרין בדף ו מייחסת אותו לדוד. דוד הוא איש שבעצם היה הולך בפשרה. פשרה הכוונה להוביל את השלום, להוביל את האיחוד של העם, לא במידת הדין. ופה אחרי מרד אבשלום, לא אחרי מרד אבשלום, אחרי סיפור מעשהו בת שבע, אני אגיד את זה בקצרה, נחזור לדברים שאמרתי. דוד לא ממצה את הדין, לא הולך בדין, הוא בעצם אומר את האמירה העמוקה והלא פשוטה, אני אשם בכל מה שקורה פה. ויהי אחרי כן, אחרי מעשה דוד ובת שבע, אמנון עושה את מה שעשה. בתוך המעשה הזה, בוא נגיד לאבא ויפתור את כל הבעיות, דוד עשה כמה דברים, ועם תשובתו בבת שבע, אז באמת היו דברים מאוד גבוהים, אבל מנקודת מבטם של ילדים בבית, זה קשה, זה לא נתפס הדבר הזה. ואחרי זה במעגלים רחבים יותר מנקודת מבטו של העם, ודוד אומר, אני אשם. אם בני עושה לי דבר כזה, זה אחריות שלי, וזה מעשה, זה אני. ואם הסיפור עם אמנון ותמר, זה סיפור שלי, ולכן אני לא ממצא את הדין. אין לי כוח למצות את הדין. זה בעצם מבחינתו. התוצאה כמובן היא קשה, וזה מה שעושה אבשלום. אבשלום, ואם מקץ 40 שנה, זה פסוק מאוד מעניין. מה זה מקץ 40 שנה? ואם מקץ 40 שנה, פה הייתי אומר, לפני כן אמרתי מתחיל המרד, אבל לא בפועל, אלא פעולות רכות יותר. פה זה מרד מלחמה. ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אל חנה וישלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון. שימו לב, הוא רוצה גיבוי, הוא רוצה את הגיבוי של דוד, הוא רוצה את כוחו של דוד בתוך הסיפור הזה. זה מאוד מעניין. גם עם תמר זה היה אותו דבר, וגם עם אבשלום זה אותו דבר. מערבים את דוד כל הזמן. מערבים אותו כל הזמן. כאילו זה לא שנחת עליו משהו מבחוץ, אלא פה הוא אומר, אני אלך אשלם את נדרי, כי נדר נדרתי, ויאמר לו המלך, לך בשלום, לך בשלום. אתם מכירים את לך בשלום, לא לך לשלום, מכירים את המשפט בחזל שרואה את החיסרון בדבר הזה. בכל אופן, אבל הוא מבקש את זה מדוד, והוא מקבל את ברכת הדרך מדוד. מה יש כאן? נדר נדרתי בשבתי בגשור, אם ישוב ישיבני השם ירושלים ועבדתי את השם. מה זה אם ישיב? ישיב אותך ירושלים, אבל לא יותר מזה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר תודה, יש פה איזו התחככות כל הזמן, כל, זה קורה בכל, אמרתי, כמה וכמה פעמים, שמערבים את דוד, אבל לא בצורה פשוטה, בצורה, הייתי אומר, חכמה, כאילו, בעצם הוא אומר, אני נדרתי שאם אני אשוב ירושלים, אני אעבוד את השם, אז שבתי ירושלים. רגע, לשבת ירושלים, אבל לא באמת נתנו לך את מה שאתה רוצה, לא באמת קידמו אותך. דוד השאיר אותך בצד, דוד לא קורא לדבר איתך. אני הולך להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהסיפור הצליח. זה כמו להתגרות בדוד. זה כמו בעצם להגיד, המצב הוא טוב, המצב, הנה אני מודה לקדוש ברוך הוא. זה כמעט רמז על המרד מצד אחד. מצד שני, זה לא רק בערוץ הזה יכול ללכת, זה משהו שתיאורטית יכול גם לעודד את דוד, אם דוד היה מתעשת ואומר, וואו, הוא מודה על זה שהוא חזר, אז אני אקרב אותו ואחבר אותו, יש פה איזו הזמנה אולי גם לערוץ הזה, יש פה משהו שמשחק, הייתי אומר, על כמה מגרשים, זה פתוח בהבנה שלו, אבל זה לא דבר תמים, זה משהו שבעצם מדבר על כך שחזרתי מגשור ובעצם לא קורה פה שום דבר ושום דבר לא זז, אז אני הולך עכשיו להשלים את נדרי בחברון, להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהחזיר אותי ירושלים. זה מורכב, יש פה, ואני חושב שהדו משמעיות נמצאת בתוך הסיפור הזה.
אולי הוא ממש אומר על המרד לעצמו, עוד מעט אני אגיע לירושלים.
זה גם נכון, נכון. הוא הולך לחברון. עכשיו, ההליכה לחברון היא גם דבר מדהים. חברון? חברון זה העיר של דוד, הוא מלך בה לפני שהוא מלך מירושלים. 7 או 7.5 שנים הוא היה בחברון, איך אפשר לחשוב ששם ימרדו בו ושם מורדים בו? אז מה אנחנו מבינים? אז אנחנו מבינים, קודם כל, שאבשלום מבחינתו בוחר בחברון, זה אמירה מאוד חזקה נגד דוד, זה איתות מאוד מאוד חזק לדוד. כאילו, חברון אלה אנשים שגם כשכל עם ישראל היה נגד דוד, היו איתו. ועכשיו חברון מורדת. ואבשלום קולט את הסיפור. והדבר הזה הוא קצה קרחון לעובדה שבעצם הסיפור של מעשה דוד בבת שבע הוא מכה קשה שהעם יודע עליה, העבדים יודעים עליה, אפשר לראות את זה בפסוקים שדוד לא הסתיר. ובעצם זה סיפור ידוע, גם בחז"ל הסיפור הזה ידוע לכולם. והעובדה הזאת היא מחלישה את דוד, וכל מי שממעט במשקלו של הסיפור הזה צריך להשיב לעצמו מה קרה למלכות דוד מפרק י"ב בסופו ועד סוף הספר. יש בהמשך אולי לא, אבל עד הסיפור של מרד אבשלום, ויותר מזה מרד שבע בן בכרי, לאחר מכן הוא גרור אותיו. כל הסיפורים האלה נמצאים בעתיו של מעשה דוד בבת שבע. שם קרה דבר שבעצם הביא גם את אנשי חברון למרוד, להגיד עד כאן. זה יותר מזה, את אחיתופל, ועוד מעט אנחנו נראה, ובשלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד, הוא יועצו של דוד, מאירו מגילו בזבחו את הזבחים, והיא הקשר אמיץ ועם הולך ורב את אבשלום. צריך להבין איך יכול להיות שעם הולך ורב עם אבשלום. למה אתם, מה קורה לכם? למה אתם עוזבים את דוד? איך הצליח אבשלום? אבשלום הצליח להסיט את לב העם, לגנוב את לב העם. אבל הוא הצליח כי יש משהו, יש דברים בגו, אחרת אי אפשר ללכת לעם שכולו נאמן לדוד וכולם, הכל בסדר, אלא יש באמת הסיפור הזה. הוא סדק את המציאות. עכשיו, אני רוצה לחזור נקודה ביחס לאבשלום ולומר שאבשלום מצד אחד ממלא את המשפט, כאילו ממלא חלל שקיים, אבל רואים שהוא מאוד מנסה למצוא חן, הוא מאוד, הוא לא גבוה, זה לא סיפור גבוה. גם התיאורים שלו, תיאורים מאוד גופניים, מאוד על שערותיו, על משקליו, יש משהו מאוד חזק, אבל בעולם הזה של אבשלום, אין את שאר הרוח של דוד, את העולם שמעבר, הוא לא נראה פה בשום מקום, וגם ההתחנפות שלו, ויאמר אליו אבשלום, ראינה דבריך טובים ונכוחים. איך אתה יכול להגיד בשני אנשים באים למשפט, אתה אומר דבריך טובים ונכוחים, דבריך טובים ונכוחים. מי יבוא אליי, מי סימני שופט, וכל מי שיבוא אליו יהיה לו ריב ומשפט ויצדקתי. מה זה ויצדקתי? צדיק אחד הצדקת והשני חייבת, מה זה הצדקתי? ההצדקתי הזה, הוא בעצם מראה שהוא לא עומד במקום האמת, הוא לא עומד במקום המשפט, הוא עומד במקום של טובת הנאה כזה, כאילו להבטיח להם הבטחות, ועם כל אחד הוא מנסה לתת לו את התחושה לפחות, בסוף במשפט, אז צריך להכריע גם, אבל הוא בא להצדיק אדם, הוא בא בעצם לדבר על ליבו, והדבר הזה נמצא גם, והיה בקרוב איש למשפט, נשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. יש פה עוד דבר מאוד מעניין. את מה זה מזכיר לנו? אי אפשר לא לראות את סוף פרק י' ד', שמתם לב לזה? בסוף פרק י' ד', אחרי זמן שישבו אותו מלדבר עם המלך, ויבוא אל המלך וישתחו לו על הפיו ארצה, וישק המלך לאבשלום. זאת אומרת, התבטלות גדולה, והמלך נותן לו נשיקה, מקרב אותו, אבל הקירוב הזה הוא אחרי התבטלות גדולה לדוד. זה מה שהיה מול דוד. ומה הוא עושה עכשיו? והיה בקרב איש להשתחוות לו, כמו שנהגו מול דוד, הוא כאילו מחליף את דוד. אז כמו שהוא משתחווה לדוד, באים להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק בו ונשק בו. אני מבין, שלח את ידו, מה הכוונה? הוא לא נתן לו להשתחוות. אבל עזוב, לא להשתחוות. יש לו חוויה קשה עם ההשתחוויה, הוא בא, השתחווה, התבטל ובוטל. הוא לא רוצה את ההתבטלות הזאת. הוא הולך... מה?
הוא לא רוצה
שיתבטלו, לא. נכון, הוא לא רוצה. זאת אומרת, הוא מייצר מלכות לא על סמך של סמכות וכוח, על סמך של מציאת חן. על סמך של משהו במערכת היחסים, משהו שמשחק במגרש אחר. וזה ביטוי ויש עוד ביטויים בפסוקים. טוב, אז אלה הדברים, ואמרנו שיש דברים, דוד מתמודד פה עם דברים קשים. יחד עם זאת, בפסוק י' ג' ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום, ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קורו ונברכה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום, מהרו ללכת, פן ימהר והשיגנו והדיח עלינו את הרע, והיכה עיר לפיכה. אז תראו, יש פה שני דברים. יש פה קודם כל קריאת מפה. מגיע המגיד, אומר, לב ישראל אחרי אבשלום, גמרנו. אז צריך לקבל החלטות, אז צריך לברוח, כי כל ישראל, אנחנו לא נעמוד מולם. נכון. אבל יש גם דבר נוסף, שבעצם אפשר לראות שדוד לא רוצה להתאמת. ואנחנו נראה, פה זה עדיין לא מבורר, זאת אומרת, כי עוד אין ביטוי לכך, כי פה באים... אם רוב העם בא, ואתה נמצא עם העבדים שלך, ועם מעט אנשים, אז אתה חייב להגיב בהתאם, אז זה מתבקש. יחד עם זאת, עוד מעט אנחנו נראה, שבעצם דוד מנסה למנוע כמה שאפשר, את החיכוך, את המלחמה, ובעצם יתרה מכך, הוא יוצא, ויצא המלך וכל העם ברגליו. למה להגיד לנו את זה? מה זה ברגליו?
אפשר
לא
מתחת כל
הסוסים. הוא בורח. תיקח את הצבא שלך, תארגן את הצבא. לא, 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 אנחנו מפנים את מקומנו. ועוד מעט הוא ילך יחף. מה זה יחף? מפה לומדים הלכות אבלות. זה אומר השלמה. זה אומר קבלת הדין. זה אומר אני לא מעמיד את עצמי למלחמה. מפה לומדים חמש דברים שעושים, חמישה עינויים ביום הכיפורים, והגמרא ביומה מביאה את הלימוד הזה. ובעצם אני מבין... שנעליים זה לצאת, זה להיות, זה עינוי נפש להוריד את הנעליים. למה? כי נעליים זה להשתלב בעולם. ועינוי נפש זה לעצור את תנועת הנפש באכילה, בשתייה, בנעילת הסנדל, בתשמיש המיטה, בשיחה וברחיצה. לא אמרתי לפי הסדר. זאת אומרת, לעצור תנועת נפש. ופה זה לעצור תנועת נפש של השתלבות בעולם, של התחברות לעולם. ודוד עוצר, ומפה לומדים הלכות אבלות, זה מאוד מראה שחכמים הבינו שהסיפור של דוד זה לא רק בריחה. יש פה אבלות, יש פה צער, יש פה השלמה עם המציאות וקבלה והתכנסות שלו כתוצאה מכאן. מדוע הוא משאיר את הנשים הפילגשים לשמור על הבית? השאלה הזאת היא שאלה עוד יותר קשה כתוצאה מהעובדות האגומות, שמה שעושה אבשלום, אם 10 אנשים מקבל עצה רעה, אולי מבחינה מסוימת טובה, מבחינה פרקטית, אבל נוראה מבחינת המהות והמשמעות, לבוא על הפילגשים האלה. דוד, למה השארת אותם שם? אז התשובה בעצם אפשר לומר בשתי נקודות. נקודה אחת, דוד רצה להשאיר קשר, רצה, בעצם הוא משאיר אותן, ועל ידי כך הוא בעצם אומר, אני חוזר, איזה הצהרת כוונות, איזה אנשים שלא נמצאות שם. זה, אמנם זה הפילגשים, זה פילגשים, זה לא, אבל בכל אופן, גם פילגש, אז חסר מימד מסוים, אבל זה קשר, זה אנושי. פילגש זה קשר אנושי. יכול להיות קשר אנושי עמוק, משמעותי גם. אבל בכל אופן, הוא משאיר אותם לשמור הבית, ולהשאיר אותו בתארתו, להשאיר איזה מקום טהור שהוא חוזר אליו. כאילו יש פה איזה ביטוי, תשים שומרים, מה אתה שם את הנשים? לא, נשים זה סמליות, חלק מהמלכות נשאר פה. ולא הודחתי, אלא אני זז וחוזר. מה אתה אומר?
הוא לא חשש שיקרה מה שבסוף קרה?
זהו. תראו, אחת התכונות המרתקות של דוד, שיש לו אמון גדול באנשים, האמון הזה הצמיח את כל הממלכה סביבו במהלך שנות, אני חושב, המלכות של דוד. אחד הדברים הכי משמעותיים זה כמה דברים צמחו סביבו, וגם האהבה של האנשים אליו, דיברנו עליה פעם, כמה פעמים כתוב יותר מכל אדם אחר, שאוהבים אותו כי הוא נותן מקום. זה לא מעריצים אותו שהוא למעלה ואנחנו למטה, אלא הוא מצמיח את כל האנשים סביבו. אנשים לידו הם גדולים, צומחים, בתוך המקום הזה. ודוד מצמיח את כולם, וחלק מהיכולת להצמיח זה הרבה אמון. יש לדוד אמון גדול באנשים. אבל אמון גם יש חיסרון במקום מסוים של אמון יתר. אתם רוצים דוגמה לאמון יתר? פרק י' עם מלך בני עמון. עם מלך בני עמון הוא שולח, הוא אומר, שולח מלאכים לנחמו. למה? בגלל החסד שעשה אביו עם עדי. אתה לא יודע מי זה, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר. אמון. נתן את אביו ואת אמו לאותו אדם. איך אתה נותן? הרגו אותם. איך עשית דבר כזה? נתתי לו אמון. האמון של דוד פעם, קחו את זה כנושא, אתם תראו, זה מדהים. הרבה הרבה פעמים. זה לא מקומי. זה משהו רחב. וכל אדם יש לו את החוזקות שמייצרות את החסרונות גם. פה זה חיסרון. אתה נותן אמון ובסוף נשבר. בעלו אותם. ותהיינה צרורות כל ימי חייהם. הם שילמו מחיר נורא. נכון. אבל דוד לא עלה בדעתו דבר כזה. הוא גם לא עלה בדעתו שדואג האדומי היה שם וילשין. הוא לא עלה בדעתו דבר כזה. לדוד יש אמון, אמון כל הזמן. גם במרדפי שאול אחריו אפשר לראות. אפשר לראות, זה שורה ארוכה. זה נושא שחובק את כל פרקי דוד. לראות נקודות של אמון, להבין את הגודל ולהבין שההישגים האדירים של דוד קשורים לעובדה הזאת, ולהבין גם את המחיר שהיה פה. כן.
אבל נתן כבר הזהיר אותו, זה מה שיקרה. הוא אמר לו בפרק י"ב, שאם מקים עליך רם ביתך, לקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעך, ושכב נשיך לעיני השמש הזאת.
נכון, אתה צודק. היה דוד צריך להיזהר עוד יותר בגלל הדברים שנתן, אבל לא חייבים לומר, אתה אומר הוא משאיר אותם בשביל שזה יקרה,
לא
הייתי הולך לשם.
היה
צריך לחשוש ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, יכול היה לקרות בצורות אחרות לרעך, לחשוב שרעו זה הבן שלו, כנראה, אולי זה, מי זה רעו? בנו, בני יעשה דבר כזה. הוא לא מעלה על דעתו, זה מה שאני רוצה להגיד, הוא לא מעלה על דעתו שבנו יבוא על 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 נשותיו. זה נורא, זה חיללת יצואי אביך. איך עושים דבר כזה? אז דוד לא עלה בדעתו. אני חושב שגם הדברים ההם, הוא חשב על משהו אחר, לא חשב שבנו יהיה. יש מדרש בחזל שזה גרוע יותר או טוב יותר, שזה בנו מורד בו ולא אדם אחר. יש צד מזמור לדוד על בברכו מפני אבשלום, מזמור קינה מבא אלה, יש גמרא כזה, יש מדרש כזה, קינה מבא אלה. אז השאלה אם זה טוב או לא טוב, שם זה נדון. טוב, אבל אתה שומע, אני חושב שזו תשובה ראויה, שבאמת על בנו הוא לא חשב. טוב, בואו נמשיך. ויצא המלך ברגליו, את זה ראינו, ויעמדו בית המרחק, אולי זה הבית האחרון, כאילו שמתרחקים בכל עבדיו ועוברים על ידו, וכל הקריטי וכל הפליטי, וכל הגיטים 600 איש אשר באו ברגליו מגת עוברים על פני המלך. זאת אומרת, המלך יוצא ויש פה איזה כבוד למלך, כמו מעמד כזה שהוא עומד וכולם עוברים כמו סוקר את כל צבא, את כל צבא המשמר או את כל הצבא, את כל החיילים ואת כל האנשים הנאמנים לו, הוא סוקר אותם וכמו מאחדים את הכוחות, עוגרים כוח לקראת הבאות, משהו מהסוג הזה. ואז קורה דבר מאוד מעניין עם איתי. איתי הגיטי אומר לו המלך, למה תלך גם אתה איתנו? שוב שב עם המלך, נוכרי אתה, וגם גולה אתה למקומך. אתה הרי גלית מגת. אתמול בואכה והיום אני אחי עמנו ללכת, ואני הולך על אשר אני הולך, שוב, שוב ואשב את אחיך עם החסד באמת. במילים אחרות, אני הולך על אשר אני הולך, אני לא יודע מה עתידי, אז אין לך מה ללכת איתי. כי אם העתיד שלי לוטה בערפל, ואני מסתבך ולא מצליח לחזור, אז לאן תחזור להם? שלום, יארגו אותך. שתלך לגת, יארגו אותך. כי אתה בגעת בשניהם, אתה בגעת. אז אל תלך איתי כי אני חלש. התיאור הזה, לעניות דעתי, הוא מיוחד במינו. הוא מראה לנו את גודלו של דוד. הרי בא לך איתי, הצבא שלך קטן, המצב שלך קשה, רוב העם מורד בך. יש לך מישהו בא עם כמה לוחמים? 400 או 600? בוא נראה. וכל הגיטים 600 איש אשר עוברים את 600 אנשים לוחמים. תגיד תודה דוד. לא, אבל הם מסתבכים. לא כדאי להם לבוא איתם. לא, הם יכולים באמת לשלם מחיר יקר. רואים את החשיבה המוסרית מדהימה. כאילו, לא, הם לא אמורים עכשיו להיות יחד איתי. אז לך, תהיה בצד השני. הוא לא מזמין אותו להילחם בו, אבל אל תבוא איתנו. ואז אנחנו רואים את התגובה שגם היא לא פחות משמעותית. ויען איתי את המלך. והוא אומר, חי אדוני, וחי אדוני המלך, כי אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדך. מה הוא אומר לו?
אדוני אמות, אני אמות.
אנחנו איתך באש ובמים.
למוות,
כמו רות. מה זה? מה זה? 600 פלישתים נשבעים אמונים לדוד. הרי הוא יחד איתו 600 פלישתים. מה זה 600 פלישתים האלה? מה זה? מה זה מלמד אותנו על דוד? על מוסריות, על הערכה הגדולה שהייתה אליו, ועל מה שדיברתי ונתתי לכם את זה במאמר על את צמח דוד עבדך, בעצם להבין שדוד הזיז את כל העמים מסביב פה, הזמין אותם למקום חדש, למקום של דיבור, שהמלחמה יכולה להיות חלק ממנו, אבל זה מקום של דיאלוג, במקום של מוסר, במקום של אחריות, והזמין אותם לעמדה חדשה שלא מוכרת. ושלמה, כשהוא בעצם שלום יהיה בימיו, וכל העמים באים לשמוע את חוכמתו של שלמה, זה לא התחיל בשלמה, דוד בנה את כל התשתית של הערכה הגדולה, ועל גבי התשתית הזאת, אז באמת דברים מתממשים, אבל זו התשתית שבעצם עומדת בבסיס. טוב, אז הנה הם נשבעים, וכל הארץ בוכים קול גדול, והמלך עובר בנחל קדרון, באמת יש על מה לבכות, והנה הסיפור של אהרון, בואו נראה אותו. והנה גם צדוק וכל הלוויים איתו, נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. יש פה פסוק קצת עלום, ובואו אני אפצח אותו יחד איתכם. והנה גם צדוק וכל הלווים נושאים את ארון ברית האלוהים. הנה, זה לא היה בהתחלה. דוד לא אמר לעשות את זה. ודוד יוצא, ודוד סוקר את המשמר שלו. והנה בעצם באים עכשיו, באים הצדוק וכל הלווים איתו, מביאים את הארון. אבל זה לא היה בתוכנית המקורית, וכמובן שזה לא היה בהוראה של דוד. עכשיו, צדוק וכל הלווים נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו, מסבירים פה פרשנים, כמו ויציגו את ארון האלוהים, שמים אותו, וארון האלוקים מציגים אותו, ויעל אביתר עד תום כל ההר לעבור מן העיר, כמו שדוד עמד וסקר את העוברים, ככה שמים את הארון ועוברים לפניו כאילו. נראה שיש פה איזושהי תנועה לחשיבותו של הארון. אבל יש פה משהו מעניין, ויציקו את ארון האלוקים, ויעל אביתר, צדוק הביא, אביתר עולה. מה זה ויעל אביתר? עד תום כל העם לעבור מן העיר, הוא עולה. אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אבל אנחנו יודעים שויומר המלך לצדוק השבט ארון האלוקים העיר. למה לא לצדוק ואביתר? ואם פה דוד אומר את אחד הדברים היפים, המשמעותיים, ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם ימצא חן בעיני אדוני, וישיבני ויראני אותו ואת נבאו, ואם כה יאמר לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. ויאמר המלך לצדוק, הכהן הרואה אתה, שוב העיר בשלום. וכולי וכולי. מה זה שוב? למה הוא פונה לצדוק? למה הוא לא פונה לאביתר?
צדוק הוא זה שנושא את הארון.
מה?
גם בהתחלה צדוק הוא זה שנושא את הארון.
נכון. אבל אביתר נמצא שם, ויהיה אביתר, הוא מצטרף למעמד, והוא נמצא כחלק מהמעמד, ועכשיו תסתכל בסוף ביישום, שגם הוא היה באהבה של אהרון לירושלים. הלא שם עם חי צדוק ואביתר הכהנים, טוב, זה לגבי האינפורמציה להעביר אליהם, אבל כתוב, איפה כתוב שלקחו אותו בפועל?
בפסוק
כ"ט. איפה?
פסוק
כ"ט.
וישב צדוק
ואביתר. וישב צדוק ואביתר את ארון האלוקים. אז למה, שם לב, יש פה איזה פער, ויש פה איזה מקום בעייתי אולי קצת עם אביתר, וחז"ל אומרים, ויעל אביתר עלה מן הכהונה ואיבד את הכהונה. יש מדרש, הם רוצים, הוא מופיע בכמה מהדורות, אבל המחנה המשותף שלהם, ויעל אביתר מן הכהונה, ובעצם איבד את הכהונה בסיפור הזה. זו שאלה מאוד מעניינת, על מה איבד את ה...
במשך הוא מאבד את הכהונה רק בימי שלמה, כן? כן. שלמה בעצם.
לא, אבל שם זה מאוחר, שם את שלמה זה, זה, זה על החידוש המרד בתחילת ספר מלכים, זה משהו נוסף. אבל פה, הנה, הנה אני קורא לכם סדר עולם. בברוח דוד מפני אבשלום בנו, היה אביתר עומד עד שעלה במעלה הזיתים, ושאל באורים ותומים, ונסתלק אביתר מן הכהונה הגדולה, ונכנס צדוק תחתיו, והחזירו את הארון למקומו, ונסתלק. תראו, מה יש כאן? אני חושב שבעצם הם אומרים, בוא נלך צעד אחורה. שניהם עשו צעד, ואפילו צדוק יותר עשה את הצעד, כי כתוב עליו, להביא את הארון. מה זה להביא את הארון? דוד גולה מירושלים, אז הם אומרים, אהרון גולה איתו. מזכיר לכם את בית אלי קצת? לוקחים את אהרון למלחמה, אהרון יעזור לנו. פה איזושהי נאמנות לדוד, ואיזושהי אי הבנה מה היחס בין אהרון לבין דוד. דוד מעמיד את הדבר במקומו בצורה מאוד חדה, מאוד עמוקה. השבט אהרון האלוקים העיר, אהרון שייך לירושלים, יש לו מקום. אם אמצא חן בעיני אדוני, וישיבני והראני אותו ואת נבאו, ואם כה אמר לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. איזה מילים גבוהות, מרוממות, בעצם אני לא משעבדים את אהרון אליי, אני תפה לאהרון, אני בטל. אם אני אזכה, אני אלה לאהרון. אהרון לא עוזב את מקומו לנדוד עכשיו עם דוד, זה לא, אמנם זה היה בתקופות מסוימות אולי, ההורים ותומים היו יחד איתו, הכהן יחד איתו, אבל זה לא הסיפור כרגע.
ואפשר להוסיף פה שהארון היה בליבו של דוד, כל הסיפור של העלאת הארון.
נכון, העלאת הארון מירושלים וההתבטלות הגדולה וההבנה שירושלים, שם באמת הוא קנה את ההבנה הזאת, דיברנו על זה, ההבנה של מקומה של ירושלים ולא יכול להיות. אז זה האמירה הזאת. תחת הכותרת הזאת, אני מבין שיש פה באמת איזושהי אמירה, וכשהמלך אומר לצדוק, הרואה אתה שובה בירושלים, ויאמר המלך לצדוק השבט ארון האלוקי. למה הוא לא אומר את זה לאביתר? אז כמו מתבקש שאביתר לא עד הסוף מבין את השיקול הזה. זאת אומרת, את כל המילים הגבוהות האלה נאמרות לצדוק, הוא כמו אומר צדוק, הוא במקום הזה, ואביתר קצת פחות במקום הזה. מה כן יש פה עוד שאפשר לדרוש ביחס לאביתר? הרי מביאים אותו ומציגים את ארון האלוקים, ויעל אביתר, מה זה ויעל? למה אתה עולה? הארון נמצא פה. כשהארון נמצא פה אתה משתחרר, אתה לא אמור לעלות. בנוכחות הארון, ויציגו את הארון, ויעל אביתר, ויעל אביתר זה כמו עלה למעלה. זה לא התבטלות, זה הפוך מהענווה. זה איזושהי נוכחות מול הארון, איזו נוכחות חשובה. זה לא להבין גם את הסיפור של דוד, של הבטלות לארון, כמו שאמרנו, וגם בעצם להיות במקום שמציגים את הארון, אז כולם בטלים אליו, כולם כמו ויציקו, ויציגו. והוא לא בטל. וחוסר בטלות הזאת, זה בעצם אולי הדבר שבעצם מביא את חז"ל להבין שדוחים אותו, והדחייה היא כי הוא לא מבין את הסיפור. ואם תרצו, בפעם הבאה שיגידו שדוחים אותו, ואמרתם יפה על אביתר, אז אני אקרא לכם את הפסוקים בספר מלכים. מה כתוב שם?
אשר דיבר על בית אלי בשילו.
כאשר, למה נדחה אביתר? כאשר דיבר על בית אלי בשילו. והחיבור לבית אלי, שהיו ככה כלפי אהרון, באמת היה להביא אותו למלחמה, ולחשוב שזה הפתרון, ולא להבין את העמדה הזאת כלפי אהרון, אז... זה בעצם קושר אותנו.
שם הוא אומר לו, וביום הזה, ענתות, שלמה אומר לאביתר, וביום הזה, לך על שדך כי ישמע ותתה, וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד דוד. לכן אני, אתה בסדר, אני לא ארוג אותך.
אז יש פה שני פנים, מצד אחד, לא ארוג אותך, כי נשאת את הארון, מצד שני, אבל לא תזכר, מה?
דוד אמר לו מיד אחרי.
נכון, נכון. זה מעניין, זה הערה חכמה, זה לא קושיה, כאילו אתה אומר זה מורכב, יש פה שני פנים בעצם לדבר הזה, יפה מאוד. טוב, בואו נמשיך.
בפסוק הזה של כל הסיפור הזה עם אהרון, יש ממש רמיזות ברורות לסיפור מאהרון בירדן. ודוד צדוק והלווים נושאים את אהרון, נעמדים ויציקו את אהרון, ויהיה לוויתן עד תום כל העם לעבור. וזה בדיוק אותו ביטוי שיש ביהושע. עד תום, פה כתוב, עד תום כל העם לעבור מן העיר, ביהושע כתוב, ויעמדו הכהנים, נשאי אהרון ברית אדוני בחרבה בתוך ידי לכם, וכל ישראל עוברים בחרבה, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. אחרי זה גם כן, עד תום כל הדבר.
אז מה אתה לומד פה, עד תום כל
העם? יש פה משהו, כאילו הוא נעמד, אני חושב שזה קצת מסביר את זה שאביתר עובר. בדרך כלל אהרון לא לפני העם. ופה אהרון עומד, בוקע את הירדן, כל העם עוברים, ואחר כך אהרון חוזר.
נכון.
לא יודע, יש איזושהי חזרה של זה, שעומדים בחוץ לעיר, מציגים את אהרון, אביתר עולה, הוא אומר, פה כתוב לעבור.
זאת אומרת, אתה אומר, אביתר, כאילו אהרון בעצם מאפשר לדבר הזה לקרוא במעבר של הירדן, קודם כל זה הערה מעניינת, אבל זה לא שינה את הוויה לאביתר שאמרנו, שבסוף הוא עומד ליד אהרון לא בעמדה של התבטלות. כמעט הייתי אומר, הוא כאילו נהנה מהנוכחות של אהרון, והוא עולה יחד עם אהרון, ולא עושה את ההפרדה, אהרון למעלה, אני למטה. דוד אומר, אני למטה, אהרון, אני עכשיו נדחיתי, אולי השם ירצה בי, אבל אם לא ירצה בי, אז הנה אני אעשה לי הטוב בעיניו, זה מה שיעשה לי הקדוש ברוך הוא, והוא לא נמצא בעמדה הזאת. ומי שלא ניצא בעמדה הזאת, אז הוא לא מבין את עומק הסיפור של אהרון, עומק הסיפור של אהרון, אז לא יכול להיות כהן גדול.
בישוע, כל העם עוברים את הירדן, ורק הכהנים נושאי אהרון עולים מן הירדן.
מעניין.
ופה הוא עולה.
כן, טוב, מעניין. מעניין. יש מה, בסדר.
מעניין מה היה קורה אם אהרון היה הולך עם דוד.
אגב, זה מלכים א' פרק ב' פסוק חבב, ולאביתר הכהן הנתות לך, בין מוות אתה, וגרש שלמה את אביתר מיות כהן לאדוני למלא דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי בשילו. פתאום מבינים את החשבון הגדול, כאילו ההיסטוריה. אז הוא נדחה מסיבה מסוימת, אבל בעצם פעם שנייה הוא נדחה בתחילת ספר מלכים כי הוא מורד באבשלו בשלמה. וגם המרידה בשלמה זה לא להבין את התשובה של דוד, זה עוד פעם להיות במקום שלא מבין את עומק הסיפור, לא מבין שהקדוש ברוך הוא בוחר, אוהב את שלמה בגלל התשובה. הוא רוצה צדי. הוא לא מוכן לקבל את המורכבות הזאת של החטא והתשובה. וזה מתאים מאוד לבית אלי, זה צדקות גמורה כזאת. אז הדברים פה מתחברים. טוב, יש עוד, טוב, יש פה מדרש מאוד מעניין, אני לא יודע אם כדאי להיכנס אליו.
זה שמואל שהתחנך אצל... אצל
בית אלי. אנחנו צריכים להזדמנ. מה אתה אומר?
בגלל זה שמואל שהתחנך אצל בית אלי, הרבה יותר אהב את שאול, שלא היה בו כל דופי, מאשר דוד.
בהחלט, בהחלט. בהחלט. בואו ננסה לסגור פה את הדברים. אז רגע, טוב, יש פה הרבה דברים שקשה לדלג עליהם. רגע, אבל איפה הייתי? גמרנו? כן, כן. הוא אומר להם, השני הכהנים יקיבלו תפקיד, אבל הדחייה הייתה, ויבוא חושי ראה דוד העיר, ואבשלום יבוא ירושלים. ודוד עבר מעט מהפרק ת' ז'. ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה נער מפיבושת לקראתו, וצמד חמורים חבושים, ועליהם 200 לחם ומאה צימוקים ומאה קיץ ונבל יין. מעניין שציווה, שהוא העבד של בית שאול, העבד של מפיבושת, היה אמור להיות, אבל תכף נראה שהוא מורד בהגדרה הזאת, במעמד הזה. וציווה מביא מנחה. המנחה הזאת היא בדיוק המנחה שהביא אבא של דוד לשאול. זה מעניין. אותם דברים הוא מביא. בואו נמשיך. ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? ויאמר ציווה, חמורים לבית המלך לרכב, והלחם והקיץ לאכול לנערים, והיין לשתות היעף במדבר. תראו איך הוא עושה רושם על דוד. אני חשבתי עליך פה, חשבתי פה, הכל, על הכל חשבתי. בא עם יוזמה. ויאמר המלך את השאלה המתבקשת, והיה בן אדונך, הבן של האדון שלך. ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות דוד. את ממלכות אביו. מה הוא עושה? משקר או אומר אמת?
משקר.
יורד על, כאילו, התקוות הישנות התעוררו.
דוד רומז לזה, הוא אומר לו, היה בן אדונך. תגיד, היה אדונך.
נכון, נכון. שאלה טובה. דוד, למה בן אדונך? הוא כאילו נתן לו כבוד בנקודת המוצא שלא אמור היה לקבל. נכון, נכון. כי הרי אתה אמור להיות, אתה עבד של בית שאול, זה ראינו, זה מה שאמור היה להיות. אבל, נכון.
הוא גם אוהב אותו בגלל יונתן, כאילו.
מה?
יש פה גם קשר לברית של יונתן, שלום יונתן. הרי מי זה?
נכון. המחויבות של יונתן, אבל בעיה יש פה. אתה עכשיו אומר, יש פה בעיה במחויבות הזאת שלא מתממשת. עוד רגע נראה דברים קשים. מה?
ביחס להם בן אדונך. הוא הרי דואג למפיבושת הרבה בגלל הברית שלו עם יונתן.
נכון.
אדונך זה כאילו, אדונך זה יונתן, אתה אומר.
כן.
הבן, של אדונך. מצד זה אתה אומר. אתה אומר לדרך החיוב, אתה אומר, בן אדונך, הבן של...
יונתן.
של האדון... האדון זה יונתן. טוב, אולי. לא, לא בטוח. אולי יש פה שני צדדים והם לא בסתירה. אני ממשיך. אז הוא אומר את הדברים, ויאמר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפיבושת. ויאמר ציווה, באותו פסוק, שימו לב, הוא קופץ על המציאה, השתחוויתי, אמצא חן בעיני אדוני המלך. וואו, איזה יופי. עכשיו אני שואל, איך דוד עשה את זה? שאלה ראשונה. דוד לא שמע את הצד השני. איך אפשר לשפוט בלי לשמוע את שני הצדדים? מה אתה אומר? שאלה.
וזה כשלעצמו מראה את הבעיה במשפט של דוד. משל שלום יוצא.
יש פה משפט ממש בעייתי. הוא ממש חרץ את דינו. אני אגיד כבר, זאת אומרת, הקלות שבה הוא מוותר על חלקו של מפיבושת, מראה שמשהו ביחס של דוד אל, 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 אל בית שאול עוד לא תוקן, עוד לא הגיע למקום הנכון שלו. כאילו מבחינת דוד הוא עושה דבר שהוא לפני משורת הדין, עושה חסד עם בית שאול, עושה דבר שהוא לא נצרח בעצם לעשות. ואז טוב, אז זה סוג של פריבילגיה, הוא לא רואה את זה כחובה, גמורה, לא רואה את זה. יש משהו שהוא לא מספיק חזק בעצם בעמדה הזאת מול בית שאול, וזה מה שקורה פה, והדבר הזה יהיה גם בשלב השלישי. בתום המרד אנחנו נראה שגם שם יש תקלה לדוד, חולקים. למה חולקים? חזל יגידו, חולקים, יש שם תיאור בחזל מאוד מאוד חזק על זה שדוד נחלקה המלכות, ואיבדת את המלכות בסוף בגלל הסיפור הזה. זאת אומרת, חזל ממצים חזק את הדין, ובעצם הם אומרים, כן, אסור היה לנשל את מפיבושת, ופה בוודאי שרי הוא משקר. טוב.
גם אחר כך, כשהוא עושה את הפשרה, גם רואים את ה... שהוא עושה חצי-חצי.
נכון, נכון. אחרי זה הפשרה חצי-חצי היא בעייתית, היא עוד יותר בעייתית. כי פה עוד אפשר להגיד באמצע מלחמה, יש איזה חריצת דין, אין ברירה, הכל ספק, לא יודעים. אפשר, לא פשוט, לא צריך להיות כך, אבל אפשר. אבל שם נגמרה מלחמה, חוזרים לירושלים, תבדוק את הסיפור. שיהיו עדים, שיהיה ברור. מה זה, כאילו, מה זה הדבר? מה זה החצי? החצי הוא גם בעייתי, אבל אנחנו נראה אותו כשנגיע לשם. הסיפור הבא זה הסיפור עם שמעי. מה?
גם אם הוא משקר ציבה, הוא עדיין נתן לו מנחה, הוא עזר לו. הוא לא יכול להגיד טוב.
אבל זה לא סיבה לנשל את מפיבושת.
הוא לא מנשל, אם הוא רואה את כל השדה כזכות, אז הוא אומר בסדר. אז עכשיו, אתה באמת צריך לקבל את השדה
כאתה
מפיבושת.
אבל
ציבה
צריך לקבל
משהו על
זה שהוא עזר לו.
אז
תן
לו משלך.
תן לו משלך, לא
משלך. אבל בכלל לא בטוח, אבל בכלל לא בטוח.
הכל שלך. לא, מה זה הכל משלך? השדה והנכסים של בית שאול... הפכו להיות נכסי העבד, ומפיבושת איבד את נכסי המשפחה. דוד הפקיע את הרכוש של משפחת בית שאול פה.
אבל הוא רואה את זה כחסד להפקיע.
אז אמרתי, תראה, בסוף זה, הוא החליט לעשות את זה, ונתן להם את זה בפועל. כאילו, אני אמרתי, חסד זה איזושהי ראייה מבחינה רוחנית, אולי בנפש גם, אבל מבחינה משפטית, זה עכשיו של בית שאול. ועכשיו הוא עשה צעד, המלך פסק דין, כמו הפקר בית דין הפקר, הוא הפקיר בעצם את הנכסים ונתן אותם למפיבושת. זה ברור שזה לא פשוט בכלל. ויש פה צעד משפטי. אתה אומר, עכשיו, מה שאמרתי זה לנסות להסביר איך דוד הגיע לשם. למה? אז זה מבחינה רוחנית, אבל משפטית. יש פה בעיה גדולה בדבר הזה. וכמו שאמרתי, בשלב הבא זה גם יהיה בעיה. אפשר היה לבדוק, ודוד לא בודק. ועושה חצי חצי, מה זה החצי חצי הזה? טוב, בואו ננסה לסגור את המעגל. אז הסיפור עם מפיבושת שהולך וסוקל את דוד באבנים, יחד עם כל הגיבורים, ומעורר את הסיפור של בית שאול, וזה מעצים את הקשר לסיפור של ציבה, שגם ציבה בעצם אמר, אתה ישיבו לי את ממלכות אבי, הנה אנשי שאול מתעוררים, רואים שיש... נפילה של דוד, זה הזמן כאילו לרכב על, על, על הגל הזה ולעשות כל מיני דברים, וזה מה שעושה שמעי. שמעי בעצם אומר דברים קשים, מתיח בו את על כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, והנה ברעתך כי איש דמים אתה, ואבישי בן צרויה רוצה להסיר את ראשו, והמלך אומר מה לי ולכם בני צרויה, ולא מקובל, לא מקבל כמובן. את הדבר הזה, ודוד אומר את הדברים היפים, העמוקים. הנה בני אשר יצא ממאי, מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימני, הניחו לו ויקלל כי אדוני, כי אמר לו אדוני. מה זה? השם אמר לו? אז התשובה ברור שהשם לא אמר לו. אז למה כתוב ככה? הכוונה, אני השם, וכל מה שקורה זה בגללי, וכל מה שקורה... זה בהשגחה אלוקית. ואם תרצו, אז הנבואה שהייתה של נתן, שגם עומדת ברקע, אז השם אמר לו, במובן הרחב של המילה. ואז דוד עוד פעם בעמדה של ביטול, אולי יראה אדוני בעוני, בעיני, והשיב אדוני לי טובה תחת כללתו היום הזה. ודוד לא מוכן. ושמעי ממשיך, ממצא את הדין, לא עוצר בידו, ושמעי הולך, בצל ההר, צל הכתוב שם? כן. בצל ההר לעומתו, הלוך ויקלל ויסכל באבנים לעומתו ויפר באפר. שום דבר. עכשיו מתחיל הסיפור של חושי ואחיתופן. והסיפור שלהם, אחיתופן נותן כמה עצות, ואני הבטחתי לסיים בזמן, אז אני רוצה רק להגיד כמה מילים קצת על אחיתופן, ואנחנו נסיים את פרק תצעין, כן.
מה שאני חושב שהוא בא לבד מול צבא, דוד הולך ללמוד לפחות 600 אנשים מאיתי, מה שמעי חשב שהוא בא לשם לבד והתחיל זרוק אבנים? הוא חשב שהוא יברח מזה באמת? הוא חשב שהוא לא ירגו אותו? כי התגובה הכי טבעית זה ירגו אותו כמו שאבישי רוצה להרגו אותו.
לא הבנתי, אתה שואל כרגע על דוד או שואל על שמעי?
מה שמעי חשב שהוא עושה?
הנה, אתה רואה שמעי, שמעי רואה דוד בחולשתו, חזל אומרים שמעי היה ראש הסנהדרין, ברור שהוא איש חשוב, אחרי זה באים איתו 1,000 אנשים, זאת אומרת הוא אדם חשוב, זה ברור, הוא בהיררכיה למעלה. חזל אומרים שהוא שמים אותו ככה, ויש פה לפי דעתי אמירה מאוד מאוד עמוקה, שחזל שמו גם אותו מצד אחד, וגם את דואג אמרו שהוא ראש הסנהדרין, ובעצם אומרים עולם התורה בדורו של דוד מתנגד לו, הוא עם בית שאול.
גם את דוד שמו סנהדרין.
מה?
גם את דוד שמו סנהדרין.
לא? את דוד ראש סנהדרין, איפה אתה רואה את זה? לא זכור לי. אינני זוכר.
צריכים
מה? צריכים אם צריכים. תראה, בשמחה אני אתייחס לדבר הזה. אז יש פה את ה... אז אתה שואל, אז שמעי זורק עליו אבנים, ואתה שואל, מה, הוא לא חשב שיפגעו בו? קודם כל, אתה רואה שלא פגעו בו.
אבל התגובה הטבעית
הייתה
לפגוע בו,
דוד. מה?
התגובה הטבעית באמת הייתה לפגוע בו כמו שהאישה רצה, דוד מנה אותו.
נכון, אז אתה שואל...
לא מוכרח שיש שם
לבד. אתה אומר, הוא שואל בעצם שאלה מעניינת. הוא אומר, שמעי, מה אתה באמת חושב, שדוד הוא איש דמים? אם הוא איש דמים, איך אתה מעז לזרוק עליו אבנים? הוא ירוג אותך, איש דמים הורי. הוא לא באמת איש דמים.
אולי התחברו שם איזה 10,000 איש מבנימין לחכות ל... לא, היה שם...
הוא לא באמת, שאלה מעניינת. אתה שואל שאלה מעניינת, כאילו... כאילו הוא יודע, הוא ממשיך לזרוק אבנים, הוא יודע שלא יפגעו בו. אז אתה יודע שלא יפגעו, אז למה אתה אומר שהם אנשי דמים? מעניין, מעניין מאוד. צריך לחשוב על המורכבות בנפשו של... שמעי. אבל שמעי, מה?
מי אמר שלא אכפת לו למות? שירגו אותו.
אתה אומר שירגו אותו. הוא אומר, הוא הולך מסירות נפש. תהרגו אותי, אני מוכן למסור את נפשי כדי להבהיר, לומר את המילים החזקות האלה. כן, אז באמת המבחן, האם הוא מוכן למסור את הנפש או לא, זה לבחון את ההתנהגות שלו כשדוד חוזר בחזרה. ואתה תראה ש... הוא נמצא בעמדה אחרת לגמרי, לא אידיאולוגית, הוא עמדה של אחרת. נראה אותה, לא, נדבר, נקרא את הפסוקים, תזכיר לי, כשנראה אותם בפנים, לראות את עמדתו שלו. אז בואו נראה עכשיו על אחיתופל. אחיתופל וחושי, שני היועצים שלמיטב הבנתי, יש העצה שלהם, אנחנו נראה את זה בפרק הבא, היא שונה ברמה המהותית. ולנסות לזהות את העולם שלו ואת העולם שלו. זו שאלה מאוד מעניינת, ונעשה אותה בעזרת השם, אני מקווה בפעם הבאה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. מי הוא אחיתופל? אחיתופל, יש בפרק תהילים, חז"ל אומרים משייכים, רגע. וואו. יש פרק בתהילים, אני לא זוכר איזה פרק, שממנו דוד מדבר על מישהו שהיה איש הסוד שלו. מכירים את הפרק הזה?
כאילו... גם איש שלומי הגדיל עליי עקב.
כן, גם איש מה?
שלומי הגדיל עליי עקב.
גם איש שלומי הגדיל עליי עקב.
עקב.
מה זה? תהילים הם א', איזה יופי. שיש לנו תימנים. תהילים הם א', בוא נקרא אותו. אבל דוד דואג ממנו, מאחיתופל, ואחיתופל היה איש סודו. יש עוד כמה מקומות, אולי אפילו מדרשים, אני כרגע לא זוכר אותם במקורם, אבל אני רק בנפש אני זוכר שיש פה איזו אכזבה קשה מאוד, שאיש כל כך קרוב אליי, שאיש סוד עכשיו הוא מנסה להפיל אותו. ואנחנו רואים כל כך מנסה להפיל אותו, שכשלא נשמע את הצעתו, הוא הולך ושולח ידו בנפשו.
כי הוא יודע מה יהיה פשוט.
הוא יודע מה יהיה, אבל זה יותר מאשר זה. ולמה דוד פחד ממנו כל כך? אשרי משכיל דל. דבר בליעל יצוק בו. גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. כן. ואולי יש עוד מקורות על הקשר המיוחד שהיה ביניהם, והקשר המיוחד היה שביניהם רק מראה עד כמה באמת המצב לא פשוט. זאת אומרת, דוד, שהיה כל כך אהוב וכל כך משמעותי וכל כך, כל כך דוד, עם כל באמת ההצלחה, היכולת שלו לבנות את הממלכה ולהרים את הממלכה, ברגע האמת מגיע לנקודה קשה ביותר, שכל העם רודף אחריו, רוב העם, רוב רובו של העם, בעבר הירדן, שובי בנחש, שמבני המון, וברזילה הגילדי, שחזל אומרים שהוא היה, לא התנהג כל כך כמו שצריך, ואנשי עבר הירדן, שהם רחוקים גם, ואיתי הגיטי, אלה שנותנים לו גיבוי, ואנשים קרובים, חברון, נחזור לנקודה שדיברנו עליה, חברון לא עם דוד, אחיתופל לא עם דוד, ירושלים לא עם דוד, זאת אומרת, אנחנו בעצם, מה?
מפיבושת, לפי דעתו.
מפיבושת,
הוא
חושב, נכון, מבחינתו של דוד הוא חושב, במילים אחרות, באמת המרד הוא מרד קשה, המציאות היא מציאות קשה, ואולי נגיד את הדבר האחרון, עכשיו אני רואה שחיסרתי 40 שנה, מה זה והאם מקץ, דיברנו על מקץ 40 שנה? איפה זה נמצא? אבל דילה גדולה פסוק הזה? לא, אבל זה היה ב... זאת אומרת, איפה זה בדיוק? תחבר אותי לשם. איזה פסוק?
זין.
תתבב זין, הנה. אז בואו נגיד את זה לסיום. ואם מקץ 40 שנה, מתחיל המרד בחברון. מה זה מקץ 40 שנה? אומרים הפרשנים, מקץ, אני חושב שיש גם מדרש כזה, מקץ 40 שנה לבקשת המלך, הבאתי לכם אותו.
מדרש רבה,
אני חושב. מדרש רבה. מה זה? למה חשוב למנות את זה? מקץ 40 שנה לדבר הזה. אז המספר 40 בהרבה מקומות הוא 40, בין 40 לבינה, 40 שנה עקות בדור, 40 שנה עוברים תהליך ונכנסים לארץ ישראל. 40 יום בהר סיני ומורידים תורה. 40 יום בארץ ישראל ומביאים את פירותיה. 40, איפה יש לנו עוד 40 שנה? עוד מקומות שבעצם איזושהי הבשלה. ובעצם אפשר לראות בפסוק הזה שפותח את המרד בפועל, לא את ההקדמות למרד כפי שמתחילת פרק תתווה, אלא את המרד בפועל. אז אפשר לומר שבעצם יש פה איזה נקודת ציון משמעותית בהקשר של מה זה מלך. כי בעצם הסיפור הזה הוא סיפור שדוד מורדים בו, והוא מאבד גובה, והוא מאבד את המלכות. ולפי הירושלמי בשישה חודשים שהיה דוד בורח מפני אבשלום, היה מקריב סעירה של אדיוט, הוא איבד את מדרגתו כמלך. ודוד מגיע לבור תחתיות, אבל בתום הדבר הזה הוא קם. ובעצם הסיפור הזה, לקחת את 40 השנה, זה, אפשר להגיד את זה על 40, זאת אומרת, לראות את המקומות שבהם 40 שנה, אחריהם יש איזה מדרגה חדשה. 40 שנה יצאנו ממצרים, אחרי 40 שנה אנחנו כבר באיזושהי בינה, באיזושהי מדרגה חדשה. יכולים לקבל תורה אחרי 40 יום, יכולים לקבל את ארץ ישראל, את פירותיה ואת המפגש עם ארץ ישראל. ואני הבאתי עוד רשימה, רשמתי לעצמי רשימה של 40, גם של 40 שנה. אבל לא פתחתי, אני לא זוכר. הבאתי רשימה והבאנו גם דוגמאות, גם הדוגמאות שהבאנו. ואז בעצם לומר ש-40 שנה, התאריך, כאילו לומר, ב-40 שנה לבקשת המלך, נכנסנו למשבר. סיפור המלך במרד בעצם שמראה שהכוח של המלך הוא מהעם, והמלך איבד את כוחו מהעם, ובעצם המלכות נמצאת בשבר, ויש פה איזה נקודת מבחן. אז ב-40 שנה, 40 שנה, 40 יום שדוד נמצא, מגיע אחרי 40 יום לסיפור דוד וגוליאת. וגם 40 יום בחוסר התבהרות ואחרי זה התבהרות. ואז בעצם אם מקבלים את זה, ומקבלים את זה שבתום ה-40 יש מדרגה חדשה. אז אפשר לומר שפה, מתחת לפני השטח, רוכשת לה המדרגה החדשה. האמון החדש שכל העם יבוא אל דוד ויקבל אותו מחדש, ובעצם דוד בסופו של דבר יוצא מחוזק מתוך הסיפור, או יוצא עם אמון גדול ובסיס גדול שהעם רוצה את דוד. דבר שעבר משברים ובתום המשברים מקבל פנים חדשות ואולי עומק חדש. בכל הדרך, כל הדרך הזאת שדוד לא בכוח שולט בעם, אלא מקבל לאט לאט את כוחו מן העם, על בסיס איזשהו תהליך עמוק ומורכב כאחד. ברכת השם אליכם.